יום שלישי, פרשת פנחס. שלום לכם ידידיי, אנחנו פותחים את הפתח של היום מדברים של הרב הגאון רבי זונדל ולס, שליטה, ראש מערך דירשו בכולל, ומעורכי המשנברו במדורה דירשו. גם הוא שותף לפרויקט המיוחד של רגעי מיוחדים במשפחת דירשו. הרב ולס הורם בישיבת תורס חיים, נחשוב באברכים מבית שמש, משחיים הפותח ומספר, על חמשת הרגעים שבהם הרגיש שהשמחה שלו מגיעה לסיעה במסגרת פעילות דירשו. דבר ראשון הוא מספר על פתיחת כולל הרבונים בבית שמש. הרגע שבו נפתח כולל הרבונים ששם בוצע עבודת הכתיבה והעריכה של הביאור המוסופים במהדורת המשנמור של דירשו, זה הרגע מאוד מרגש. מאוד משמח. קדמי לזה אין ספור התייעציות והתכנסיות ומספרה ברור שאנחנו עומדים להוציא ספר שיש סודי מאוד להתפוס מקום של כבוד בארון הספרים היהודיים, מה שבאמת קרה. העבודה הייתה מאוד מאוד אחראית, כל מילה נשקלה ונמדדה בפלס. כעל גבינו עמד הגאון רב נוסן קופשיץ, שליטה, רבה של הקריאה החרדית בבית שמש. קודם לכן הייתה אספה שנערכה בירושלים, שם עשה דבר מנכ״ל דירשו שכבר אז זיהה את הפוטנציאל העצום של הספר. הוא אמר, כשאתם עובדים על הפרויקט הזה, קחו בחשבון שיתכן שזה יהיה המשנברו של כלל ישראל, הוא אמר. לקחנו את הדברים ברצינות רבה, ואין זה פלא שהשמחה בפתיחת הכל הייתה עצומה. דבר נוסף הוא מהרגע שהושלמה עריכה של החלק השישי של המשנברו. הוא אומר, אם כבר בתחילת הכתיבה של הספר הייתה עבודה מאוד משמחת, תארו לעצמכם כמה שמחנו כשהוא השלמה העריכה של הכרך השישי. הספר הייתה לראשונה מכבשת דפוס, ההתרגשות הגיעה לשיא. הוא אומר, אני זוכר שכמה חודשים אחרי שהשלמנו והתפסנו את הכרך הראשון, הגיע לשיא דירשו, רבי דובשטטר לביקור יחיד מסוגו בכולל שלנו, וישב איתנו, שמע על העבודה שאנחנו מסביבה, ושאל איתנו, שאלה מאוד קשה, האם הספר הזה נמצא בשימוש בבתי כנסת? העובדה שנמכר בכמות גדולות עדיין לא מספיקה ומסביר, המבחן עד כמה משתמשים בספר. באותה הזדמנות ביקשתי עם מישהו שיגעתי ותגש את הסמוך ולהביא את המשנברו שהיה אז רק בכך אחד כמו. שניח את הספר על השולחן, אור העיניו של הרב אופשטטר, ואור העינינו. הספר היה בלוי מרוב שימוש, כמו ספר שנמצא כבר שנים ארוכות בשימוש, היה ברור שהוא עובר מיד ליד ולא מוחזר ארון הספרים כפי שמעיינים בו אנשים רבים. הדבר השלישי, הרגע שבו נרשמו 30 הכוללים הראשונים לתוכנית דירשו בכולל. התוכנית הזאת, הוא אומר, הייתה הפרויקט הראשון בדירשו שעליו הופקעתי באופן בלעדי, הייתה אחריות מאוד כבדה. סיפרו ממני להביא לכך שבכל הכוללים החשובים ילמדו ושמרו על בסיס יומי, והם מבחן במסגרת הכולל אחת לחודש. היעד היה להציב 30 כוללים שהצטרפו למהלך בחודש הראשון. הייתי בטוח שהמשימה תהיה קשה במיוחד, אבל לפעול הצלחנו לעשות זה בלי יותר מדי מאמץ. ושה הכוללים, בהם הכוללים הכי חשובים, פשוט ססו וסמכו על ההזדמנות הזאת. הצטרפו למהלך בלשום לסוס, וגם הרגל שמח במיוחד. והרביעי הוא אומר, הסיום הגדול של המחזור הראשון. אין ספק, הוא אומר, שאחד הרגעים ההיסטוריים יותר בדירשו היה אותו ערב שבו נערך הסיום הענק של המחזור הראשון של דפיים והלוכי. כל עם ישראל חגג את האירוע. 10,000 בני אדם הצטרפו בהיכל יד אליהו בתל אביב ועוד 2,000 בבנייני האומה. היה לחץ כבד של אלפי פניות של אנשים שביקשו לקבל כרטיסים. אבל כבר לא היה לנו מקום. כל עם ישראל היה שותף לשמחה גדולה. גם אני באופן אישי שמחתי במיוחד באותו ערב היסטורי. הדבר החמישי, הוא אומר, זה הרגע שבו פונים אליי ראשי כהל ומבקשים להצטרף לדירשו בכהל. אנחנו בדירשו, הוא מספר, שמחים יותר מכל לענות לבקשות של יהודים. אם בעבר אנחנו היינו צריכים לחזר אחרי הכהל ולהציע להם את סוף האברכים שלהם לדירשו בכהל, לימוד דפיים בהלוכה, היום אנחנו עסוקים בלענות לבקשות כאלו שמגיעות מצד הכהל עם עצמם. רק בימים האחרונים פנה לגבי שבית הכנסת חדש שנפטר בשבועות האחרונים ברמת בית שמש ג' ואלה שהם פותחים בקהילה כהל ערב שיהיה פעיל גם בימי שישי ועוד יש שם 60 אברכים הלימוד המרכזי והבלעדי שלהם יהיה משנברו רביעים לפי סדר בפעמים והלוכה. נו, יש לך שמחה גדולה מזו? ישר לידים מאחד מערי המרכז, אדם שמפעיל משרד גדול בתל אביב ונבחן משנברו מדי חודש. באחרונה אומר, החלטנו משיקולים אסטרטגיים לסגור את אחד מוקדי הבחינה בעיר שלו ולהעביר לנקודה אחרת. הוא התקשר אליי נסתר וסיפר לי שהלימוד היחידי שלו במהלך היום זה המשתברו לפי סדר הדפיים והלוכה. שימו לי עצמם מבחנים לא לשום חייב, לא תהיה לו מדיקת ילדת אם הוא בכלל עמד כראוי בחודש החולף. כמה שמחה ממלאת אותי כשאני משיב לכזאת פנייה, קצת ושמח לעזור לו. כמובן מצאנו לו פתרון מצוין, אבל בעיקר שאהב מחיזוק מהפנייה וידענו שההנצחה הזאת של הדפיים והלוכה היא לא עוצרת, ממשיכה. ובעזרת השם תעמיק ותרחיב עד אין קץ. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא על דה ועלה. יש פה דברים נפלאים שפרסום ביתד נאמן לפני כמה שנים. סיפר הבן של הגאון רבי ציון פרימן זצ"ל, שמעון פרימן, אבא עלמת חברוסה עם הגאון רבי גדליה נדל, דרך הצד כרוח, עם חוסט רייבס ותערוביס במשך כשנתיים, זה שנים תש"ח, תש"ט. עמדו בימי שישי באזרסנשים של כהל ברסלב, זה היה מקום שקט. יכלו לשבת ללמוד ברציפות, ישיבו הדס. לימוד היה כל היום, ממש ככה, משלנו וחצי הבוקר, עד שעה ורבע לפני כניסת שבת. אבא היה אז אברך צעיר, תקופה קצרה אחרי החתונה, ובגדל לנד היה מבוגר ממנו ב-12 שנה. אבא מספר בהתפעלות על הכוח הסמודה העצומה שלו, שלמד תמיד יום ולילה בלי הפסק, ובאותו ימי שישי ברציפות הלימוד תוירו לשמוע. והוא מעיד לשם החזוני שהוא הפליג בכוח הסבור שלו כחג מכמוי. ימי שישי בזמן הלימוד היה נכנס המנקה שהתפקיד שלו היה לנקות בסמנר שתהיה זוסנו של לכבוד שבת. ושתדעו לו להפריע לו, הוא לא הפריע להם, המנקה לא בא בשעה קבועה. ברצי זה מקדים, ברצי זה מאחר. בבוקר, צהריים. אחרי תקופה שהם ישבו ולמדו ביחד, הם שמו לב שהמנקה, תמיד שהוא מגיע, המנקה שם לב שתמיד שהוא מגיע, שני אברכים השקדנים ליושבים ולומדים, הוא התפלא מאוד איך הם יכולים לעשות את זה, יום שישי, יום שבבתי ישראל עסוקים וטרודים בתרבה של מצווה, אחרת לכבוד שבת, איך הם יכולים להיעלם להם מהבית, לשבת צפונים בהיכל השם. השאלה הזאת הטרידה אותם, או הטרידה אותו, עד שהוא כעס עליהם. הוא החליט לקיים מצווה שצריך אוכל. הוא ניגש אליהם, התחיל לצעוק, אתם לא מתביישים לשבת ללמוד שם, עכשיו זה ללמוד כאן ביום שישי כל היום, לא לעזור בבית. אין לכם בית, אני רואה אתכם תמיד, אתם לא מבינים שצריך לעזור לאישה ולילדים, להיכנס לשבת ברוגע בשוב הדת. הם שמעו את התוכחה שלו, ומיד עוד גדל לפנה לחברות, אמר, נו, הוא טוען טיינת, מה אתה יכול לענות? השיב לו הגאון הצעיר בן ציין, לצה"ל איש המידות. אכן, מאז שהתחלנו ללמוד ימי שישי, אני קם יום שישי לפנות בוקר, שעתיים לפני הזמן הקבוע, ובשעתיים האלה אני מסייע ומכין את הדברים שיש בהם צורך לכבוד שבת. יש לציין, אומר לנו הבן שלו, אשר בן ציין, שכל יום אבא קם לפנות בוקר מורד שחר בתלמודו, אבל ימי שישי המוסיף ומקדים שעתיים נוספות. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. פרסם במשנסת של תוירו, באדיבות מערכת זווי העמודים. ידוע בשם החזוני שאפילו שבדור שלנו יש הסתר פנים גדול, אבל בכל אופן קדוש ברוך הוא השאיר חלון קטן שאפשר לראות השגוח הפרוטיס בגלוי, וזה בשידוכים. סיפר יהודי שירש את הבת שלו לא מפסיק להתרגש מהתגלות נפלאות דרכי השם. איך שדברי החזון איש עלו ובאו באופן נדיר עם השגחה הפרטית של ניהול השידוך. ומה איזה שאויו כך או איו? במשך השבוע אמר לי אחד מחברי הכולל שהוא מתעתד לקיים קידוש לרגע יולד את הבת. שבת ובסמן דושקלוני. טוב, הלכתי לשם אחרי התפילה, אחרי שחס עם הבן שלי. דבר הזה הייתה טעות להקידוש. כשחזרתי הביתה, סיפר לי הבן שלי שהוא פגש שם בבית המדרש בחור, שהוא מכיר אותו קצת, והבחור סיפר לו, התשון בישיבה, נשרף אין לו איפה לאכול, אמרתי לבן שלי, נו, למה לא אמרת לו שיבוא הביתה? לך תקרא לו שיוכל לי את הנצודת שבת. הוא בא הביתה, וראיתי שהבחור שיקרתי אותו כילד. גדעים נעשות ישים, בעל מידות, הליכות אחרת. אמצע השבוע ניגש אל הידי, התחיל לגלגל איתי בדברים על הבת שלי, שזה שיקור בשידוחים. אז אמר לי, כדאי לך לברר בחור פלני. תוך כדי שהוא נוקב בשם הבחור שאחד כאילו שבת, בשביל דם מזה. אז אמרתי לו, באמת הבחור אחד כאילו שבת עשה לי רושם טוב, רוצה לברר קצת יותר. השטחן נתן את השם של החברוסה כדי שאני אוכל לברר אותו. טוב, עכשיו הוא ממשיך ומספר שבדרך כלל יש לו מניין קבוע בימי שישי. אותו יום משום מה החלטתי להגבין קצת. בתפילה הלכתי לתת מניין אחר. הגעתי רבע שעה, לפני תחילת התפילה, התכוננתי לתחילת התפילה. בשולחן שלידי נעמד בחור שגם הוא התכונן לתפילה. אני מסתכל על התיק של התפילים ואני רואה שזה השם של החברוסה של המיועד. שאלה במליץ השטחן שאני אברר אצלו. שאלתי אותו אם הוא מכיר את פלוני, סימן שהוא מכיר, לא רוצה לדבר לפני התפילה, שהתפילה ידבר איתי. סיום התפילה דיברתי איתו עד 20 דקות, שמעתי מכלי ראשון שבחים רבים ניכורים דברי אמת, על הסמודה שלו, על עומק העוונה, מעל הכל, המידות המיוחדות. כשהוא סיים לדבר איתי, אז הוא אמר לי כי בדרך אגב ממש, שממש מעניין איתו, הוא עומד כאן מהישיבה הסמוכה בשנתיים, ומעולם לא יצאתי להתפעל שחק מחוץ לישיבה. היום הוא מספר, היה לי עוניס גדול שלא יכלתי להתפעל בישיבה, הייתי צריך להקדים את התפילה. פעם ראשונה שהתפעלתי מחוץ לישיבה הזו. זאת אומרת, ראיתי ממש יד השם מכוונת, שאנחנו כבר זמן רב מחכים לשידור של הבת. הנה ברגע הנכון, שדרך אגב הוא אומר, הבחור התחיל לשמוע שידוחים רק באותו שבוע. ושבוך הוא זימן לי את הבחור לסעודת שבת, שאני חייתי רשם עליו באופן אישי. גם סידר לי את החברוסה שלו, שיגיע עד אליי, שאני אוכל לברר עליו בנחת. לא שהייתה לי בעיה ללכת לישיבה לברר, אבל הרגשתי ממש קיר בסלוקים, שקדוש ברוך הוא זמן לי את הכל לידי, כדי שאני אראה בחוש, שבשידוחים אין אסתורה ויש גילוי אלוקות. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, כן נו יצלב חוז דוי ברויס. נו סנטיתי להם אחוז אז תנחה לו בתוך החייבים. יש פה שיחה מיוחדת עם הגאון החסיד מוטחי גלבשטיין, שהוא נאמן ביתם של הדבורי לילה וזצ"ל ויבדל לחיים טובים, על הזהירות שלהם בענייני ירושה והלכותיה. כשנפטר האדמו"ר רבי דוד צבי שלוימי מלילה ב-ה' אלול תרע"ח, 100 שנה, נשארו חפצי הקודש ששימשו אותו בלי השגחה מספקת. הבן שלו ממשיך את הכל בשמעון הסנוט ומלילה, זכר צדיק כבר היה באותם שנים בפולין, והיו בירושלים, היו באותו זמן שתי הבנים והבת של רב שמעון, שהיו צעירים מדי, לא יכלו לשמור על הירושה, כראוי. אז לא עברו ימים מרובים, ובכל חפצי הקודש לא נשאר כלום, והירושה כולה נלקחה בידי אנשים שביקשו לשמור לעצמם את החבצים של אותו צדיק. כשנתיים, מאוחר יותר, שיגיע רב שמעון לסנות למכתב לדוד שלו, רב אלתר מסוסנוביץ, שהוא מתנה בפניו את הצער של, על כך שמכל חפצי אבא לא נשאר לו כלום. אבל הוא מוסיף, שהוא עכשיו פגש את הבן שלו, הבחור בקודש, הוא משמע אתכם, שהתחנך על ברכי האבא הגדול. זאת אומרת, כשראיתי את הירושה שהוא השאיר לי, זה בני היקר, נוח לדייתי. אני מכתב את זה מספר הרב גלבשטיין, שמעתי מהחסיד הישי שהרב חוזדו בשמולה מן ובר, שהוא בעצמו ראה את המכתב. שנים רבות אחרי זה, קרה לא פעם שהביאו לנכד, אמרו לשמור אתכם. החפצים, הירושה של זקנו, אבל הוא לא הסכים לקבל אותם בשום אופן, תמיד היה פותר את מי שהביא לו את החפץ בשאלה, מאיפה יש לך את זה. הוא היה חושש לקבל את חפצי הירושה, כי היה להם עוד ירושים מלבדו, לכן הוא התרחק מכל חפץ שהיה עליו שאלה של בעל, שלא היה ברור לו במאות האחוזים שאין עליו שום שאלה של גזל חדשה. ממשיך הרב גלבשטיין מספר שסיפורים מעין אלו, ראיתי גם את הבן שלו, רב שמעון הסנוטי מלילו, שהיה נזהר מאוד בירושה שישאיר אחריו אבא, שלא נותן שום דבר שלא יתחלק כראוי בין האחים. אני זוכר היטב שבתקופה הראשונה אחרי הפטירה, קרה כמה פעמים שהרב היה צריך יין מצנבים לכאילו של הבדולת. בבית היה בקבוק מצנבים ביתי שלא היה עליו פגיעות, והגבאים הציעו לרב להשתמש בו, אבל פעם אחר פעם הוא לא הסכים. המתאמץ למצוא בקבוק אחר. אז הסובבים חשבו שלא לא רוצה להשתמש בקבוק הזה, כי אין עליו תגיות, שיש פה בענייני כשרות. אז אמרו לו שאין מקום לחשוש, מדובר ביין שנרכש מיהודי, תמיד חכם מופלג, שנכין את העיינות בהקפדה יתרה להלוכה. אבל הרבי השיב במתק לשונו שהבקבוק הזה הראו שהוא שייך לכלל האחים, איך אני יכול להשתמש פה בלי לקבל את הרשות שלי? בשנים הראשונות הוא התגורר בבית של אבא שלו. לפני פסח אחד צריך להשתמש בכלי פסח שהשאיר אחריו, אבא. הוא כתב מכתב לכל האחים, הוא הודיע להם שיש לו את הכלים של אבא, הוא מבקש שיועיל לבוא לקחת כל אחד כפי חלקו המגיע, או שיודיעו לו שהם מוכנים לו בלב שלם על החלק כדי שיוכל להשתמש בהם בפסח בלי חשש. מקרה דומה קרה לפני סוכס, כשנשאר בבית של אבא נשאר סכך לסוכה. הוא דאג לפני סוכות לשלם לכל אחד מהאחים על הסכך סכום ששיער לפי שוויו ושחלק אותו בין כל האחים. לשלם בירושה חשש קל שבקלים, למרות שזה היה סכך ישן, שהערך שלו לא היה גדול. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. יש פה דברים שהתפרסמו בספר פותח את ידיך, הרב ארון פסין, שליט הערבה בדברי שיח. ספר שהוא שאל את מאור נגרח קנסקי, שליט האלפל ואישה גומלי חסדים שגרים באחד הארצות הרחוקות, ונרדפים שם על ידי שלטונות המס כבר 15 שנים, זה גורם להם הרבה עוגמת נפש, חששות פחדים. רחמנא ליצלן זה גם גורם לחילול השם, וצריכים לדעת מה יקבלו על עצמם להצליח לבטל את הרדיפה הנוראה הזאת. אז הרב חיים בירך את המשפחה, בהתחלה אמר שיעדו לארץ ישראל. וכששאלתי אותם מה יקבלו על עצמם עכשיו, כי קשה להם כרגע לעלות לארץ ישראל, זה אמר שהבעל זן מסכת עירובין. כשסיפרתי למשפחה, הם הביאו את הפליאה ושאלו מה פשר הסגולה. אז אמרתי להם שאולי בגלל שזה בעירובין לומדים על רשויות, ולימוד מסכת הזאת, אם כן, בגלל שלא יתערבו הרשויות. זאת אומרת שרשויות הנס לא ינסו להתמן אדם ברשות שלו, שלהם, ולקחת לרשותם מה ששייך לרשות אחרת, באמת גם חיים כתב לי אחרי שזה היה הסיבה שלו. אחרי כמה חודשים סיפרתי לו שהברכה הועילה, תצא דשמה יגיעו סוף סוף להסדר משלטונות המס. וסיפרתי לו שבדרך כלל אחרי הסדר כזה, שולחים מס הכנסה את החשבון המדויק של מה שהחריבים להם בתוך 30 יום וחתימת ההסכם, ועברו כבר מעל 60 יום ועוד לא קיבלו שום דבר. ומכיוון שמבחינת החוק שם זה אחריות שלהם לבדי שקיבלו את המסמכים, אז יעץ להם הרואה חשבון שיפנו למס הכנסה, ישאלו מס החוב. אם יחכו עוד ועוד ויקבלו את החוב, אז יכלו גם רביעות שצרו. מאידך, הם מקווים מפעמים שאולי התיק הלך לאיבוד, ולא ייצרו אתם קשר בכלל, כי בדרך כלל משוכים תוך 30 יום, ועבר כבר הרבה יותר. אז הם שואלים אם לפנות או לא, או שבעל טייסת. אמר הרב שהתפעלו, ועדיף שלא יתקשרו. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי, מהגון הרפין חוזבין שליטה. הרבה פעמים קורה, שואל אחד מלמד, שהוא מוכרח לקחת מתלמידים חפצים, שמשחקים בשעת השיעור, והדרך שלי שבסוף השנה להחזיר לתלמידים. טוב, נאבדו לי גם החפצים. אני רוצה להחזיר להם חבץ חדש. אני יש לזה ריביס שאני מחזיר חבץ שלו יותר ממה שאני לקח מהם. אז התשובה היא, יש לי כמה אופנים. אם הוא לא ישתמש בחפץ, מותר להחזיר חדש. אבל אם דרכו להשתמש בחפץ בסוף שנה הוא קונה חפצים חדשים, יהיה אסור להחזיר חדשים. אם הוא משתמש בזה ואחרי זה מחזיר אותו חפץ, אין בזה איסור אפילו אם אחרי החפץ מתייקר. אם צד כללי בית הספר לא מחזירים בכלל חפצים שלו, כשהעיבוד השנה לפני משורת הדין הוא מחזיר, מותר לו להחזיר גם חפצים חדשים. וההסבר בזה, שאם הוא לא משתמש בזה, זה לא נקרא הלוואי אלא פקודן, והם מזרים. ואז יהיה מותר להחזיר אפילו חדש. אבל אם הדרך שלו להשתמש בחפצים שהוא לוקח, ובסוף השנה הוא מחזיר חפצים חדשים, זה הלוואה רגילה וכל תוספת אסורה. אם החפץ החדש שווה יותר מהחפץ הישן, יש בזה איסור. ואם הוא משתמש בחפצים הצו ומחזיר אחרי זה אותם חפצים, למשל בדברים שלא מתקלקלים כשמשתמשים בהם, או לא עוזלים, לא מתקלים, אז זה לא הלוואה לשאלה. ובשאלה מותר להחזיר אותה. לכן אפילו אם החבר'ה תתייקר בינתיים, מותר לו להחזיר, ואין בזה חשש של ריביס, אפילו אם... בלי אפילו. אבל אם מצד התקנון של הבית ספר, או מלמד צריך להחזיר, לא צריך להחזיר בכלל את החפצים, אז אפילו שהוא נהג לפני משורה סדין והוא מחזיר, כיוון שהוא לא מחויב, אז אין כאן הלוואי, ומה שהוא מחזיר זה מתון לבעלמה, והוא מותר לתת כמה שהוא רוצה. ואנחנו ממשיכים לפעמים בהלוך, מה נחשב קצה העיר לעניין עיבורו שלי? והאם קצה הבתים או קצה החצרות? על כך בלונדוס מיינים נלמד כולנו לפעמים בהלוך, ונוכל לשמוע בשיעור מותי הרבנים הגאונים בשלוחה אחת, ודרכנו נלמד אם אנחנו תהנה עד לפעמים בהלוך. כפי שלמדנו, תחום 2,000 מודדים מקצה העיר, דהיינו שגם אם העיר גדולה מאוד, אותה הלכת מקצה אחד לקצה השני. 2,000 נוספים מעבר לה, ומידת התחום מחוץ לעיר, דת השכונוך מתחילה מקצה העיר, כאן גם נתת את הגויים. אבל לדת הרמה מוסיפים לעיר מכל עבריה 70 אמה ושני שלישי אמה. כן, זה בין 30-40 מטר לשיטות השונות. ההוספה הזאת נכונה עיבורו של עיר. מקצה עיבור ועלה מודדים 2,000 אמה. אז נברור כתב שהנוהג להקל, אין למחות בידו. אבל החזניש כתב שמנהג בני אשכנז להקל ונחלקו הפוסקים בנוגע לעיר שלא מוקפת תחומה, מה נחשב לקצה העיר לעניין מדידת התחום או עיבורה של עיר. אין קצה הבתים או קצה החצרות אשר מקיפות הבתים. עיר שסמוך לניצב בית שהמחק בינו ובין בתי העיר לא עולה על 70 אמה ושני שלישי אמה, כמידת עיבורה של עיר, אז הוא נחשב לחלק מהעיר ועומדים את תחום העיר מהבית הזה והלאה. כך גם בעיר שההצלעות שלה לא שוות, קובעים את הריבוע המדומה של התחום על פי הבית הזה. ונחלקו הראשונים, האם די בכך שקצה הבית נמצא בגבול עיבורה של העיר, או שצריך חלק מהבית יהיה בתוך עיבורה של העיר. ואם יש בית נוסף שהמרחק בינו ובין הבית הראשון הוא כמו המרחק הזה, אז גם הבית הזה מצטרף לעיר. לכן אם יש בית שלישי שהמרחק בינו ובין השני הוא כמרחק הנעל, הרי הוא מצטרף לעיר וכן הלאה. וכותב הרמו שבית שמצטרף לעיר על ידי שהמחק בינו ובינה לא עולה על מידת עיבורה של עיר, נחשב כקצה העיר, והעיר מקבלת עיבור נוסף. ומקצה העיבור הזה מודדים את התחום. יש שכתבו שהבית הזה לא מקבל עיבור נוסף. חלקו הפוסקים עם ביאור הדברים. יש שאומרים שאלו הם דעות חלוקות, ולדעתם הלוכה כדעת המחמרים, ויש שאומרים שאלו אינן דעות חלוקות. לדברי המחמרים אמורים בבית שבעבר היה ראוי לדירה וכיום לא ראוי, שהוא אכן לא מקבל עיבור נוסף, למרות שהוא עצמו נחשב כחלק מהעיר. ואילו דברי המרימון אמורים מבית שגם כיום ראו לדיר. עד כאן מילה דפעמים בלוח שלמד היום בעזרת השם. כמו למדנו, עיר עגולה מרבים אותה, דיינו שקובעים ריבוע מדומה, שכאילו מקיף את העיר והצלעות כקוטר העיגול, מועדים 2,000 אמה לתחומים מכל צד של העיבור המדומה. עיר שעשויה כצורת קשת, עם אורך הקו שבין שני קצוות הקשת שמכונה מיתר הקשת וכוחות מ-4,000 אמו, עכשיו כל חייל הקשת כאילו הוא מלא בבתים. לדעת הרמו, אם המרחק מן ראש הגימור של הקשת לבין מיתר הקשת לא לעל 2,000 אמו, נחשב חלל הקשת כחלק מהעיר, גם כשהמרחק שבין צידי הקשת יותר מ-4,000 אמו. אז זו בקטרה על מה שלמדנו לפני 100 ימים. חצר משותפת אסור לטלטל חבצים מהבתים לתוכה, ולהפך. שאני בית לבית, עד שיעשו כל דיירי החצר רוב חצרות. אך גם בעניין מגורים שנגורים בו מספר דיירים, חדר המדרגות נחשב כחצר משותפת, ואם לא עשו ברוב חצרות, אסור לטלטל מהדירות לתוכו, ולהפך. לכן מדירה לדירה. עניין מגורים שפתוח לחצר משותפת למספר בניינים, אפשר לעשות רוב חצרות נפרד לבניין, בשביל להתיר את הטלטול מהדירות לחדר מדרגות ומדירה לדירה. אבל לא מהבניין לחצר. ולחילופין, אפשר לעשות עירוב חצרות משותף לכל דיירי הבניינים שקרובים לחצר. כך גם ניתן לעשות עירוב חצרות לשתי חצרות משותפות, שסמוכות אחת לשני, שיש ביניהם פתח או חלון, שדרכו ניתן להעביר חבצים מזו לזו, או ששתיהן פתוחות לחצר שלישית שמשתתפת ברוב החצרות, שדרכה ניתן להעביר חבצים מזו לזו. דף רעים איתנו דבלי, מה המנשו של הסוחר ופרות שביעית? מה רבות בשנים ומעט בשנים? מדוע מוטב לאדם למכור את ביתו לעמה מאשר ללוות בריבית? הכר כבר לא דרסים מעניינים. נלמד היום מסכת חולין, מסכת ארחין, סליחה, דף למה. ולשימו רבותיי, חוץ חיים יומי, חפצים בחיים, בסעיפים של לימד היום, וזה אנחנו חוץ חיים מעין מדריך מעשי, איך להינצל משניית בקבלת השנורת. אם אדם בא אליו ורוצה לספר לו על חבר, הוא ישאל אותו בהתחלה, האם זה נוגע לי? על להבה? או שאני אוכל לתקן את הדבר בתוכך בחדרים? אם התשובה חיובית מותר לשמוע, אבל לא להאמין, אלא רק לחוש. אבל אני מבין מהתשובה שלו, של אותו אחד, שלא תהיה לו תועלת מהשמיעה, או שהוא מבין שאין בסיפור באמת, רק דברי חירופים וגידוף, כן יהיה אסור לו אפילו לשמוע. זה מוסיף החפץ חיים, שאפילו מצווה, כי לפעמים אפילו מצווה לשמוע, למשל, שעל ידי שהוא ישמע את העיניים לשלמות, הוא יוכל לראות, סליחה, גם למספר וגם לשמים, שהמייסה, לא היה ככה, וכיוצא בזה ישר ענייני זכות. בהגעה כותב החפץ חיים, שהעניין הזה זה יתן למי שנכשל ביסור לשנורה, שמיד תחפש עליו בכל כוחותיו זכות, שניים מספר והשתדל להוציא מה שיש בליבו, ועל ידי זה יתקן את האיסור למפרע. זאת אומרת, את איסור שמעת לשנורה, שהרי יתברר למפרע, שעל ידי שהוא שמע, שימה הלב שלה מספר את הגנות, ומנע ממנו להמשיך ולהיגשל. אמנם אם הוא מכיר את רוע טבעו של המספר, שכל מה שיאחר אותו לקו זכות הוא יגנה אותו יותר, בוודאי עדיף להשתוק. רק אחרי שהמספר ילך, מצווה שיסביר לפני שאר השומרים את כל העניין של הזכות להשתדל להוציא מהלב שלהם לתת הגנות. אופן נוסף שמותר לשמור לשנור את זה, אפילו אם הוא לא יוכל, ואפילו אם הוא לא יוכל להמת זכות, זה אם בא אחד להתלונן מה שפלוני עשה נגדו והוא מכיר, ומספר שאם יאזין לו, יוכל להרגיע אותו. כך הוא לא ימשיך לספר לו. אז יהיה מותר לשמור, כמובן לא להאמין, אלא רק לחוש. והביאור מוסף המביאים שגם אם על ידי הכחבה הוא יצליח להרגיע רגע מקצת, עדון שהוא חשב לפרסם את זה ברבים, ועכשיו אחרי שהוא שומע אותו, אחרי שהוא שמע אותו, לא יפרסם ברבים, רק כמה מחבריו. כתב הגרש דבילצקי, הוא היה בקזנוקי, שדברי החפץ חיים נאמרו גם באופנים האלו, כמו שסוף סוף יש תועלת בתוך. וגם העניין גלישי לשמיעת לשנור עם תועלת מאותו סוג, מביאים הביאור מוסף עם השם הרב זילברשטיין, מהחישות כחמד בבחוירס. שצפר מייסה, שהייתה באישה שישבה באוטובוס, שמע שתי מדברות, שתי בנות, שדברות לשנור על אחת מהחברות שלהם שהתארסה כבר. הם דיברו כמה מסכן, התוך התן שהתארס איתה וכו'. פנתה להם ואמרה להם, אני מאוד מודה לכם על הדברים, חתן הוא הבן שלי. אני הולכת לספר לו את זה, אני אשכנע אותו לעזוב את השידוך. הבנות נבלו מהתוצאה של הדיבורים שלהם, פרצו בחימר. ניסו לומר עד כמה הם מגזימו שאין אמת בדבריהם. אז היא אמרה להם, תדעו לכם שהחתן הוא לא הבן שלי. כל הכוונה שלי הייתה ללמד אתכם עד כמה חמור איסור שנורה ועד כמה יכול ועד כמה הוא יכול להזיק. הוא הביא שם שגמן ששמע אישה את הדברים בשביל שתוכל אחר כך להוכיח את הבנות, זה מילא היה מותר להמשיך ולשמוע ולא הייתה צריכה להפסיק אותם קודם. וסיום רבותיי, חזקות יומית, הרב הקודש הברוך מקוסוב היה אומר, מובא בנזר החיים, שיהודי שמקבל את האיסורים שבאים לו באהבה, האיסורים מנשקים את המזוזה של הבית, ומסתלקים משם. חז ושלום בא עלינו איסורים, משתדל לקבל את הנהגת השם מזבח ואבו, וכך נזכה שיסתלקו האיסורים מעמנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, תוכניות וגשמיות, וכל טוב סלע.